אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
באפריל 2005 צץ בבית מחירות קטן בניו אורלינס, לואיזיאנה, ציור קטן, לא יפה במיוחד, בליבו דמות גבר עם שיער ארוך, מצויר בסגנון אומני הרנסנס. הציור הזה נמכר $1,000. תזכרו את הסכום הזה, זה חשוב. זה חשוב כי לפני 3.5 שנים, בנובמבר 2017, 12 שנים בלבד, לאחר אותה מחירה בבית מחירות קטן בניו אורלינס, אותו הציור נמכר ב-450 מיליון דולרים. $1,000 ל-450 מיליון דולרים. אנחנו כמובן מדברים על סלווטורי מונדי, מושיע העולם, שמייחסים לדווינצ'י, ציור שמעולם לא הוצג לציבור, מאז נרכש על ידי הנסיך הסעודי, MBS, מוחמד בן סלמן. סרט תיעודי, חדש, מרתק, הוצג השבוע בטלוויזיה הצרפתית, קוראים לו סלווטור מונדי, לסטופיפיון, אפר דו דרניה דה וינצ'י, סלווטור מונדי, הפרשה המדהימה של הוינצ'י האחרון. הסרט מלמד אותנו שאין דבר רחוק יותר מאומנות מהסיפור הזה. הכל סיפור על כוח, על הון ועל שלטון. בליבו גם חשיפה, סקופ של ממש. מאבק איתנים בין הנסיך הסעודי לנשיא הרפובליקה, אמנואל מקרון. להציג או לא להציג את סלווטור מונדי בלובר. במאי הסרט שמעורר גלים בעולם כולו הוא אנטואן ויטקין, הוא נמצא איתנו עכשיו בפריז, אני אקיים את הראיון בצרפתית, אתרגם במהלכו. אנטואן, מרסי בוקו דאתר וכנוס מתנה.
שלום גואל.
Shalom, shalom, je suis content que vous êtes avec nous ce matin. Et pourquoi un journaliste qui a fait des films sur Poutine et Magda Goebbels rentre dans une histoire de art?
Alors, sur Magda Goebbels, ça je ne peux pas vous dire. Sur Poutine, en revanche, ça a plus de sens pour moi. Comme vous l'avez dit, j'ai fait ce film-là. J'en ai fait aussi d'autres sur Bachar el-Assad ou sur Mohamed Ben Salman. Et pour moi, cette histoire de Salvatore Mundi est à la fois une histoire assez étonnante, qui est une histoire du monde de l'art, mais c'est aussi une histoire de soft power, c'est aussi une histoire de réal politique, c'est aussi une histoire de diplomatie. Et cela, quasiment du début à la fin. Et donc, c'est pour ça que ça m'a intéressé, et c'est pour ça que ce sujet fait sens dans ma carrière et dans ma filmographie.
Je vais traduire avec votre permission. אני שואל את אנטואן ויטקין, מדוע עיתונאי במאי של קולנוע תיעודי שעשה סרטים על ולדימיר פוטין ועל מגדה גבלס, הוא מוסיף ואומר גם עסקתי בבשאר אל-אסד, שאלתי מדוע הוא נכנס לסיפור שלכאורה כולו סיפור על אומנות, אז הוא אומר כי הסיפור הזה הוא לא באמת על עולם האומנות, כמו שפתחנו בהתחלה, אלא סיפור על כוח, על פוליטיקה, על דיפלומטיה, ולכן זה עניין אותי. Alors, on commence. Avril 2005, un petit maison à New Orleans, Louisiana, vend un tableau pour $1,000.
Absolument, ça commence comme ça. Je rencontre le marchand d'art qui m'explique ce qui s'est passé. Il a trouvé sur Internet un tableau qui est vendu $1,000 et lui reconnaît ce tableau et pense que c'est peut-être une copie d'un tableau de Léonard de Vinci, et qui est un tableau intéressant puisque c'est un tableau, un Salvator Mundi, un sauveur du monde, que le monde de l'art pensait peut-être perdu. Et lui se dit, tiens, c'est bizarre, ça ressemble à ça, c'est peut-être une copie qui aurait été faite quelques siècles plus tard, enfin en tout cas j'en sais rien, et il l'achète $1,000.
Je vais traduire. אני מחזיר את אנטואן אל הרגע הזה באפריל 2005, כאשר בבית מחירות קטן בניו אורלינס בלואיזיאנה, נמכר הציור הזה ב-$1,000. הוא אומר, כן, אני פוגש בסרט את אותו ארט דילר, את אותו סוחר אומנות, קוראים לו רוברט סימון, רוברט סימון, שרואה את הציור הזה באינטרנט, בבית המחירות, ואומר לעצמו, זה נדמה כמו ציור שעולם האומנות חשב שהלך לאיבוד, זה נראה כמו העתק שדווינצ'י אולי פעם צייר. Et pendant deux ans, il prend ce petit tableau et il y a une façon de restauration qui se fait sur ce tableau.
Alors, ce qui est ensuite très important, c'est que pendant 2, 3 ans, même 4 ans, le tableau est restauré. Il est très abîmé. Et dans la phase de restauration, il se passe deux choses. Premièrement, il est restauré. Et c'est un des problèmes de ce tableau, c'est que les spécialistes disent qu'il est beaucoup trop restauré. Il était tellement abîmé qu'il a été évidemment un peu repeint à certains endroits. Et puis par ailleurs, comme la restauratrice qui a fait ça était quelqu'un, disons, de, un peu hors norme, elle a vraiment fait quelque chose de pas forcément très correct, c'est-à-dire qu'elle l'a trop restauré. Et la deuxième chose qui se passe pendant cette période, c'est que le marchand d'art et d'ailleurs cette restauratrice, petit à petit, acquiert la conviction que ce tableau, alors, ce n'est pas une copie tardive, c'est un tableau qui date de la Renaissance, et c'est même un tableau de l'atelier de Léonard de Vinci. Et ça, ils arrivent à le démontrer assez facilement parce qu'on arrive à dater, vous comprenez, assez simplement une œuvre. Mm-hmm. On sait si elle date de 1800 ou de 1500. Et il se passe aussi autre chose. C'est qu'ils ont également une autre conviction, une deuxième conviction. C'est que ce n'est pas simplement un tableau de l'atelier de Léonard de Vinci, ce qui est déjà extraordinaire, mais qu'en plus de ça, c'est peut-être l'original. C'est-à-dire que ce serait peut-être un tableau qui aurait été peint entièrement de la main de Léonard de Vinci et qui serait l'original de tous les tableaux des Salvator Mundi, des sauveurs du monde, du Christ Salvateur, qui auraient été ensuite copiés.
Ensuite copiés. Je vais traduire avec votre permission. אני מדבר עם אנטואן על התהליך שעובר הציור עם הרכישה שלו באפריל 2005, תמורת $1,000, אני מזכיר לכם. במשך שנתיים, שלוש, אומר אנטואן, אולי אפילו ארבע, הציור מתקבל לידיים של אומנית שעושה לו רסטורציה. יש רבים, וכך עולה מתוך הסרט, שטוענים שהוא עבר רסטורציה גדולה מדי, עד כי לפעמים לא ברור מי צייר את הציור, האומן המקורי או זו שתקנה אותו, כי הוא באמת היה ציור שבור לגמרי. ואחרי תהליך של שנתיים, שלוש, ארבע של רסטורציה, הם מתחילים לטפטף, גם היא, האישה שעשתה את הרסטורציה, וגם הארט דילר, שאולי מדובר בציור שהגיע מהסדנה של דווינצ'י. לזכור את המילה הזו מהסדנה, אפשר לתארך את זה, אפשר היום בבדיקות מדעיות לבדוק האם הדבר הזה נעשה במאה ה-15 או במאות שאחר כך. הצליחו לתארך את זה לתקופה של דווינצ'י, והתחילו לטפטף שזה מגיע באמת מהאטליה, מהסדנה של דווינצ'י, עד השלב שבו מחליטים לומר שאולי זה דווינצ'י עצמו. דיר כסה דווינצ'י לוי ממ, כי יפה זה טבלו לה, ויין תחי ביין עומה דלה National Gallery à Londres en 2009. Pourquoi ?
Alors ça, c'est vraiment un moment très important à la fois du film et de l'histoire de ce tableau. Pour pouvoir reconnaître un nouveau Vinci, un Léonard de Vinci, il faut l'aide d'un musée. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Il faut un grand musée. Et Robert Simon, le marchand dont vous avez parlé, rencontre le conservateur et le directeur de la National Gallery. Et ce qui est intéressant, je ne veux pas en dire trop pour vos auditeurs, mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, ces personnages, ont eux aussi un intérêt à ce que ce soit un Léonard de Vinci à 100%. Mmh. Alors, il faut aussi le préciser, alors que les preuves scientifiques sont très, très, très minces, vous comprenez ?
Et ce monsieur Luxisson, il va faire une grande exhibition de Da Vinci, alors ça vient juste autant pour lui.
Exactement, voilà, vous avez tout résumé. Et donc, ce conservateur de ce musée a fait une grande exposition. Et c'est exactement ce dont il avait besoin, un nouveau Vinci. Et donc, pour parvenir à authentifier le tableau, il organise une réunion d'experts, qui est une réunion d'experts qui pose vraiment des problèmes. Ça veut dire que, finalement, il y a cinq experts qui sont convoqués. Il y en a un seul qui est sûr que c'est un Vinci, et il n'a pas beaucoup d'arguments scientifiques. C'est des arguments, des arguments de l'œil, comme il dit. C'est son jugement de l'œil. Et en revanche, les quatre autres sont moins catégoriques. Il y a une américaine qui est là, Carmen Bembar, qui dit non, moi c'est pas un Vinci, c'est un Boltraffio. Et les trois autres ne savent pas très bien. Et donc cette expertise est un peu, légère. Et ça mène finalement, alors là je veux vous le dire, je ne sais pas si vous aurez le temps de traduire, mais à un moment pour moi qui est essentiel dans ce film, peut-être la phrase du film, c'est que finalement le tableau est exposé comme un Vinci. Il y a évidemment une petite polémique déjà, parce qu'on dit, ce tableau, c'est pas sérieux la manière dont les recherches ont été faites. Et Luc Sisson, le conservateur, me dit cette phrase à ce moment-là, quand je lui fais remarquer que ce n'est pas sérieux, et il me dit, bon écoutez, il y a d'une part les experts, mais finalement, en l'exposant ici, moi mon objectif c'est que les gens, c'est-à-dire le public, décide s'il s'agit d'un Vinci.
Unbelievable. On va parler de ça avec votre permission et je vais traduire. Et אותו רגע שמתחילים לטפטף שהציור הזה סלווטור מונדי הגיע מהסדנה של דווינצ'י, אולי אפילו מידיו שלו, מגיע ברגע זמן מאוד מאוד מסוים, והוא מגיע פרי בשל עבור האוצר של הגלריה הלאומית בלונדון. לא פחות מזה, הגלריה הלאומית בלונדון אמורה בשנת 2009 לעשות תערוכה ענקית המוקדשת לדווינצ'י, ומה הוא צריך כדי שהעולם כולו יגיע לתערוכה שלו? הוא צריך דווינצ'י חדש. ואז הציור הזה מגיע אל הגלריה הלאומית בלונדון, וחבורה של מומחים בוחנים את הציור הזה. צריך לומר ומדגיש שאנטואן, הם לא בחנו את הציור באמצעים מדעיים, הם בחנו את הציור דרך העין. חמישה מומחים נמצאים שם, ביניהם גם מרטין קמפ. מרטין קמפ הוא פרופסור מאוקספורד, הוא אחד מהמומחים הגדולים ביותר בעולם לדווינצ'י, והוא קובע במין אמירה מהבטן, לא אמירה מדעית כאמור, שזה בטוח דווינצ'י, זה מרגיש לו דווינצ'י. לידו יש מומחית אמריקאית שאומרת לא לא לא, ושאר המומחים שלא אומרים שום דבר. אותו עוצר של הגלריה הלאומית בלונדון מחליט רק על פי דבריו של מרטין קמפ להציג את הציור הזה, ואז אנטואן אומר שהוא שמע מהעוצר את המשפט שהוא אולי עומד בלב הסרט עצמו. אומר העוצר, אני מציג את זה כדווינצ'י ואני נותן לציבור להחליט. כאילו לציבור יש בכלל יכולת להחליט אם משהו הוא דווינצ'י או לא. Alors, quand il vous dit que c'est le public qui doit décider si c'est un דווינצ'י, là vous comprenez que c'est pas une histoire d'art?
Ah, je le savais avant et c'est, je dois dire, la réponse que j'espérais un peu, parce que je savais que ça avait été déjà à l'époque sa ligne de défense. Mais j'étais content qu'il puisse la redire devant ma caméra, parce que moi, ma démonstration que je voulais opérer, c'était justement celle-là. C'était montrer que ça n'était pas qu'une histoire d'art, mais que c'était la manière dont, si vous voulez, la vérité, une vérité artistique ou scientifique peut exister dans un monde où il y a des contraintes qui sont des contraintes commerciales. Et là, c'était des contraintes commerciales. Dans son cas, il fallait faire réussir une exposition, qui sont également des contraintes d'ego, et qui sont aussi, on en parlera plus tard, des contraintes politiques. Mais c'était tout l'objet principal de ce film, et c'est pour ça que, effectivement, oui, ce qu'il me disait confirmait cette intuition.
אני שואל, האם אותו הרגע שבו האוצר של הגלריה המלאכותית בלונדון אומר לו, אני נותן לציבור להחליט האם זה דווינצ'י או לא, האם זה הרגע שבו הוא הבין את הסיפור כולו? הוא אומר, נדמה לי שהבנתי את זה גם קודם, אבל זה בעצם הבהיר שאנחנו לא מדברים על ציור, אלא אנחנו מדברים על מסחר, על קומרס. C'est pas lui le seul qui traite ce tableau comme un commerce, aussi la maison Christie's, parce que eux, quand le tableau arrive chez eux, ils font une grande fête et pour une façon de public relation pour convaincre le monde que c'est un vrai Da Vinci.
Ça, c'est un des moments les plus étonnants, je dois dire, de cette histoire. Le tableau est revendu. Alors, on va passer les détails, vous le raconterez peut-être à vos auditeurs, c'est pas très important. Le tableau, personne ne veut l'acheter après l'exposition de la National Gallery, parce que le monde de l'art, les musées, savent que ce tableau pose des problèmes. Vous avez bien compris, on ne sait pas très bien d'où il vient, sa provenance n'est pas totalement claire. Surtout, il a été trop restauré, il a été très abîmé. Enfin, il pose des problèmes. Et puis, par ailleurs, c'est pas, même si c'est un Léonard de Vinci, même si c'était un Léonard de Vinci, c'est même pas le tableau le plus intéressant de lui. Et le seul personne qui accepte d'acheter ce tableau, c'est finalement un oligarque russe, un milliardaire russe, Dmitri Ribolovlev. Et il décide ensuite de le revendre quelques années plus tard. Et c'est la maison Christie's à New York qui organise cette vente. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont Christie's crée une sorte de battage médiatique, de bulle médiatique mondiale autour de ce tableau, fait de la publicité très malin, avec notamment Leonardo DiCaprio qui se prête à la publicité, le promeut à travers le monde, et puis surtout fait quelque chose, alors là qui est plus problématique, c'est qu'elle établit un catalogue, et le catalogue évidemment ne parle pas de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'attribution à Léonard de Vinci, et même dans le catalogue, il y a des éléments d'information qui sont enlevés pour vraiment être sûr, rester sur les Léonard de Vinci. Ça permet, et Christie's fait une dernière chose, c'est que le tableau est vendu dans une vente aux enchères publiques, dans une vente d'art contemporain. Et l'art contemporain, la différence avec l'art ancien, c'est que ça s'adresse à des gens qui sont beaucoup moins connaisseurs. Vous voyez bien, quand vous achetez un Jeff Koons, ce n'est pas la même chose qu'acheter un Caravage. D'ailleurs, bon, c'est pas le même prix, même si ça commence à se ressembler, mais c'est ça, on est à nouveau dans cette vérité scientifique face à une sorte de vérité commerciale ou marketing.
Commercial et marketing, et je vais traduire avec votre
et le
permission.
Le tableau, finalement, est vendu 450 millions.
Bien
c'est
sûr,
comme ça que
bien
ça
sûr.
Passe, voilà, pour aller au
bien
bout
sûr.
de l'histoire. Voilà.
אנחנו מתקדמים עם הסיפור הבאמת סנסציוני הזה. הציור בסיכומו של דבר אחרי שהוא הגיע והוצג בגלריה המלכותית בלונדון, לא מצליחים למכור אותו, אף אחד לא רוצה לקנות אותו, רבים טוענים, אנחנו לא יודעים מה הפרובננס שלו, כאילו מה ההיסטוריה שלו, רבים טענו שהוא עבר רסטורציה גדולה מדי, גסה מדי, עד אשר זה מגיע לידיו של אוליגרך רוסי, קוראים לו דמיטרי ריבולובלב, הוא גם נשיא קבוצת הכדורגל מונקו, אם אתם מכירים קצת בכדורגל, הוא רוכש את הדבר הזה, את הציור הזה, אחרי כמה שנים הוא מוכר אותו לקריסטיז. עכשיו קריסטיז עושים פחות או יותר, אולי גרוע יותר, את אותה עבודה שעשו גם בגלריה הלאומית בלונדון, הם מתייחסים אל היצירה כאל מרקטינג, הם מתייחסים אליה כאל משהו סנסציוני ולא כאומנות, הם עושים את זה בכמה צורות. דבר אחד שהם עושים, או כמה, יותר מכמה צורות, דבר ראשון, הם עושים עבודת פרסום יוצאת דופן. אנשים עומדים בתור כדי לראות את הציור. הם מעמידים מאחורי הציור מצלמה נסתרת שמתעדת את התדהמה של הצופים, את היראה שלהם כשהם עומדים מול היצירה, אפילו את הדמעות, אם ראיתם את זה, ובוודאי ראיתם ואתם זוכרות וזוכרים, אפילו ליאונרדו דיקפריו מופיע בסרטון הזה כמי שעומד נדעם מול משהו חדש. חדש שהעולם גילה. דבר נוסף שהם עושים, הם עושים תעלול מעניין שצריך לשים עליו דגש. הם מוכרים את הציור הזה, סלבטור מונדי, במחירה לאומנות מודרנית, לא במחירה של מאסטרים ישנים. הסיבה נורא פשוטה, הם ידעו שמי שרוכש מאסטרים ישנים יבין יותר, ישאל יותר, יחפש יותר, בשעה שאלה שרוכשים את האומנות המודרנית גם פחות מבינים בזה וגם שואלים פחות. הדבר השלישי שעשו בקריסטיז זה שבקטלוג שהם הוציאו לרכישה עצמה, הם לא פרסמו שהיו מומחים ששאלו שאלות, אלא רק נתנו את פסק הדין של אותו מומחה שלא עשה בדיקות מדעיות לציור, שאמר זה בטוח דה וינצ'י. Et pour finir cette histoire, vous, vous racontez dans votre film vraiment un merveilleux documentaire, vous dites que le Louvre, pendant 3 mois, avait le tableau et qui a trouvé quoi?
Alors, je révèle dans le cours de mon enquête quelque chose que personne ne savait, qui est que le tableau, après New York, Christie's, est venu où? À Paris. Pourquoi ? Parce que son acheteur est Mohamed Ben Salman. Ça, c'est une enquête du New York Times et du Wall Street Journal qui a permis de l'établir en 2017. Scoop de leur part. Et ensuite, on ne savait pas. Ensuite, on ne savait pas, on ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et surtout, on ne comprenait pas quelque chose. Et ça, pour l'expliquer, je vais devoir faire un petit saut dans le temps en avant. C'est qu'en 2019, a eu lieu à Paris une exposition Vinci, une très grande exposition au Louvre. Et tout le monde se demandait si le Louvre allait exposer ce tableau. Parce que le Louvre avait expliqué que le tableau avait été demandé à son propriétaire et que donc le tableau serait exposé dans cette exposition Vinci, énorme exposition Vinci. Et pourquoi est-ce que c'était important ? Parce que tout le monde, moi y compris, se demandait, bon, ce tableau, on ne sait pas exactement, est-ce que c'est Vinci ? Est-ce que ce n'est pas Vinci ? Est-ce que c'est son atelier ? Est-ce que ce n'est pas son atelier ? Est-ce qu'il est tout seul pour l'avoir peint ? Est-ce qu'il n'est pas tout seul ? Et on attendait que le Louvre donne la réponse, puisque le Louvre, c'est une grande institution, un grand musée. Et le tableau n'est pas venu. Grande surprise. Pourquoi ? Et donc, ce que je découvre dans mon enquête, c'est qu'en fait, un an plus tôt, en 2018, le tableau est venu à Paris, est venu dans les sous-sols du Louvre. Et je vais vous dire ensuite ce que le Louvre a découvert, mais je vous laisse traduire peut-être cette première partie.
אני לוקח אותנו צעד אחד נוסף קדימה, וזה הגילוי המרכזי של אנטואן בסרט הזה שהוצג בטלוויזיה הצרפתית בשבוע האחרון. אני מזכיר לכם, מאזינות המאזינים, 2019-2020 הייתה שנת דה וינצ'י, העולם כולו ציין 500 שנים, ובלובר הכינו את התערוכה היקרה, הגדולה, המשמעותית ביותר שהיה לדה וינצ'י. כל ציורי דה וינצ'י המוכרים הוצגו שם. העולם כולו חיכה לדעת האם סלבטור מונדי יוצג שם. למה העולם חיכה? כי אם הלובר מציג את הציור הזה, כנראה שמדובר בדה וינצ'י ממש. נפתחה התערוכה ב-2019, סוף 2019, והסלבטור מונדי לא נמצא שם. Et pourquoi il est pas là?
Alors, pourquoi il est pas là? Moi, le Louvre ne m'a jamais rien dit. C'est-à-dire que j'ai appris que cette expertise avait eu lieu et le Louvre n'a jamais voulu en parler en me disant ça n'a pas eu lieu et de toute façon, nous n'avons pas le droit d'expertiser des tableaux qui n'appartiennent pas à la France. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi cette réponse est importante. Moi, j'ai eu mes informations, non pas du Louvre donc, mais de l'Élysée, enfin de la présidence de la République, de fonctionnaires qui travaillent à la présidence de la République française. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce sont eux qui m'ont informé ? Eh bien, je vais vous expliquer cette histoire qui est assez extraordinaire. Le Louvre a découvert, d'après eux, que le tableau était un tableau qui était attribuable à Léonard de Vinci. Donc ça, il y avait une confirmation de ça, c'était important, mais aussi à des membres de son atelier. Et donc, l'appréciation du Louvre sur le tableau, l'expertise du Louvre était assez négative. Ça n'était pas un tableau comme la Joconde, c'est-à-dire un Léonard de Vinci à 100%, mais un tableau de Vinci et son atelier. Ce qui changeait beaucoup de choses. Ça a été annoncé aux Saoudiens, à Mohamed Ben Salman, et les Saoudiens, Mohamed Ben Salman, n'a pas voulu exposer son tableau aux conditions du Louvre, mais il a eu une demande assez extraordinaire, mais assez logique, qui était d'exposer son tableau à côté de la Joconde, comme un Léonard, un Vinci à 100%, sans explication.
Femme et homme.
C'était ça sa demande. Mm-hmm. C'était ça sa demande. Et pourquoi ? Il faut comprendre pourquoi il a fait ça. Mais, Mohamed Ben Salman n'est pas quelqu'un qui est très intéressé par le rayonnement de la culture artistique ou de la Renaissance ou de Léonard de Vinci. Son objectif principal, c'est que le monde entier reconnaisse que le tableau qu'il a acheté, un demi-milliard, c'est une somme gigantesque, dans un pays qui en plus a des problèmes budgétaires, que ce tableau-là, c'est un vrai Vinci. Il veut faire oublier les polémiques, les débats entre experts qui disent qu'il y a un problème avec ce tableau. Donc c'était ça son objectif, et ça a évidemment rentré en contradiction avec ce que le Louvre avait découvert, et c'est la raison pour laquelle c'est l'Élysée, c'est le président de la République lui-même qui a dû prendre une décision.
On va arriver à ça avec votre permission, Antoine. Je vais traduire. כמו שאמרנו, הציור לא מגיע לתערוכה בלובר, המבקרים מגיעים אל התערוכה הענקית, וסלבטור מונדי לא נמצא שם. אומר אנטואן, אני את האינפורמציה שלי, אני את הגרון העמוק שלי, לא קיבלתי מאנשי הלובר, אלא מאנשי האליזה, ארמון הנשיאות הצרפתי, והם מספרים, וכך זה מופיע גם בסרט עצמו, שאותם בודקים של הלובר נגעו ביצירה במשך 3 חודשים, העבירו לה את כל הבדיקות המדעיות הקיימות בעולם, והם בעצם גילו דבר אחד. דווינצ'י נגע בציור, אבל זה לא ציור של דווינצ'י, לא רק הוא נגע בציור, גם חברים אחרים מהאטליה, מהסדנה שלו, נגעו בציור הזה. כאשר האליזה מודיע למוחמד בן סלמן שהדבר הזה, שכך הם יציגו את הציור בעצם כציור מתוך הסדנה של דווינצ'י, הוא מסרב ודורש מהלובר ומהאליזה, וזה עניין פוליטי ולכן אנחנו נשים עליו דגש בעוד רגע, הוא מודיע ללובר והאליזה, אתם תקבלו את הציור רק אם תציגו את הסלבטור מונדי לצידה של גברת מונה ליזה. זו הייתה הדרישה שלו, מצד אחד הז'וקונד, מצד שני סלבטור מונדי, ואז הוא היה מקבל את הסטמפה, את החותמת שאליה הוא ערג כל כך הרבה שנים. תדעו שהנסיך הסעודי הוא לא סתם מיליונר טיפש שקנה משהו סתם, אלא הוא מיליונר שיש ברשותו את הדווינצ'י שאף אחד לא האמין שקיים בעולם. Est-ce que c'est monsieur Macron, est-ce que c'est le président Macron qui a pris le téléphone à Mohamed Ben Salman et lui a dit ce que le Louvre a décidé?
Non, ce n'est pas du tout Macron, c'est passé au niveau du Louvre qui a communiqué avec des envoyés du ministère de la culture saoudien. Donc c'est pas à ce niveau-là que ça s'est fait. En revanche, quand les Saoudiens n'ont pas accepté les demandes les propositions du Louvre, là, c'est devenu politique. Et donc, il y a eu un lobbying de la part de l'Arabie Saoudite et de MBS. Mais ça ne s'est pas fait directement. Le président Macron a été saisi par le Louvre, qui ne voulait pas accepter les demandes de MBS et qui avait en face de lui un ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, et un ministre de la Culture français, qui, eux, pousser la demande de MBS, qui eux étaient d'accord avec MBS pour une raison qu'on comprend, c'est que l'enjeu de tout ça, c'est pas seulement un tableau, c'est aussi des contrats de la France avec l'Arabie Saoudite. Et c'est la raison pour laquelle ça a été ce qu'on appelle en France un arbitrage. C'est-à-dire que quand vous avez un désaccord entre le Louvre et de l'autre côté le ministre des Affaires étrangères, il faut que quelqu'un décide qui aura raison, qui va gagner l'arbitrage. Et donc ça, c'est le président qui l'a fait. Et le président a ensuite, évidemment, dit au Louvre ou à son ministre de la Culture, débrouillez-vous avec ça, mais en tout cas, moi, je ne vais pas soutenir Mohamed Ben Salman.
את היסטוריה. אוקיי, אנטואן מספר לנו, לסיום הסאגה המדהימה הזו, צריך להבין, יש כאן מצד אחד דמיינו את אנשי הלובר שאמונים על האומנות, מצד שני יש את אנשי משרד התרבות בצרפת שאמונים על התרבות, מצד שלישי יש אנשי משרד החוץ שאמונים על החוץ באופן טבעי. אומר לנו אנטואן שאנשי משרד החוץ ואנשי משרד התרבות הם אלה שדחפו דווקא כן לקבל את הדרישות של מוחמד בן סלמן, כי אתם יודעים, יחסים דיפלומטיים, גם יחסים עסקיים מאוד רבים וגדולים ועמוקים בין שתי המדינות, גם ערב הסעודית וגם צרפת. אבל אמנואל מקרון נשיא הרפובליקה הוא זה שבסופו של דבר אמר צריך לקבל את ההחלטה של הלובר, שזה איננו דווינצ'י, ולכן משם התגלגלה הדבר הזה. פור פינירס את קונברססיון וכאבות פרמיסון אנטואן, אחרי לפרוז'קסון דה סט דוקומנטר, אבבו אונטנדו דה קלקן דה לובר דה לה מיניסטריה דה לה קולטור, פטט דה פרזידן?
Absolument rien, tout le monde est très embêté par ça, et vous comprenez pourquoi. On est vraiment dans la réelle politique, c'est une affaire d'État, et donc c'est très compliqué, parce que d'une part, il faut quand même montrer aux Français qu'on a fait ce qu'il fallait faire, ce qui a été le cas, et d'autre part, on a les Saoudiens et Mohamed Ben Salman, probablement lui-même, qui sont très 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 mécontents qu'on ait pu dire que le Louvre avait un doute. Donc je n'ai rien entendu de leur part, je sais juste qu'ils étaient embêtés. La seule chose que j'ai entendue, c'est que, je vous en dire un mot, au moment où mon film a été médiatisé, le, disons, comment dire, de manière très opportune, un document a été transmis à quelques journaux, dont le New York Times. Et ce document est une expertise du Louvre qui authentifie le Léonard, enfin le Salvator Mundi à 100%. C'est-à-dire une expertise du Louvre qui va dans le sens de la National Gallery et dans le sens de Mohamed Ben Salman. Ce document, alors je ne vais pas en parler trop longtemps parce que c'est encore un des mystères qui reste et il y a des enquêtes de journalistes qui sont en train d'être menées en ce moment. Ce qu'on peut dire de ce document, c'est qu'il a été imprimé et produit après la décision de Macron, après l'ouverture de l'exposition, et que ce document est très particulier, c'est ce rapport signé par le Louvre, il est très particulier, il est même exceptionnel, c'est qu'il n'est pas la propriété du Louvre, il est la propriété de celui qui a commandité, qui a sponsorisé l'expertise,
bravo,
et qui s'appelle Mohamed Ben Salman. Donc voilà, c'est, le mystère n'est pas terminé, il y a encore évidemment des rebondissements qui sont à la mesure de l'affaire d'État et des enjeux autour de ce tableau incroyable.
De ce tableau. Et je vais traduire pour finir. אני שואל לסיום את אנטואן, האם הוא שמע מאנשי האליזה, מאנשי משרד התרבות, מאנשי הלובר, לאחר הקרנת הסרט היוצא דופן הזה, הוא אומר לא שמעתי כלום, אבל מוסיף פרט נוסף, קומה נוספת שמלמדת אותנו שהסיפור הזה לא נגמר. בסוף השבוע ראינו כתבה בניו יורק טיימס, שבעצם מלמדת שהלובר אמר או נתן חוות דעת, שאכן מדובר בדווינצ'י אמיתי, ולא כמו שאנטואן לימד אותנו עד עכשיו. מוסיף אנטואן, מעניין לראות את הנייר הזה שעכשיו כולנו בודקים, כי הוא נייר שיצא, שהעיד על כך שזה דווינצ'י, רק אחרי הקרנת הסרט, רק אחרי ההחלטה של מקרון, רק אחרי ההצגה של התערוכה כולה בלוב של הדווינצ'י, והוא אפילו לא יצא מהמסדרונות של הלובר, אלא מידיו של אותו מומחה שאנחנו עדיין לא יודעים מיהו. אנטואן ויטקין, c'était un honneur. Merci beaucoup pour cette conversation.
Merci beaucoup.
תודה רבה. אז כאן עד כאן הראיון שלנו.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
זקן בניה של הקהילה היהודית במצרים, כך הוא הוגדר בעשרות כתבות והספדים שפורסמו עליו, הוא הלך לעולמו. לא היה אינטלקטואל מצרי שלא פרסם צער על לכתו, רבים מהם התמקדו בעובדה שלמרות היותו יהודי סירב לעלות לישראל, מעולם לא עזב את מצרים, אותה מצרים ששמה אותו במאסר לשנים ארוכות. אנחנו מדברים על אלבר אריה, הוא הלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 91, והוא שילם מחיר כבד מאוד על אמונותיו הפוליטיות. נדבר ונספר עליו, נעשה זאת עם הפרופסור יורם מיטל, היסטוריון של המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב לך, תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל, תודה על ההזמנה.
מי הוא היה אותו מר אלבר אריה?
אלבר אריה הוא סיפור חיים מאוד יוצא דופן של משפחה, בוא נדמיין את זה, משפחה שמצד האבא שלו היא חוזרת אי שם לגירוש ספרד, מתגלגלת לבולגריה ומשם לאיסטנבול, ומאיסטנבול האב יגיע בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, לקהיר, שהייתה אז מרכז מאוד משגשג ופורח. מצד האימא שלו, אלבר הוא ממוצא אשכנזי, משפחת גולדנברג, והם עושים בערך את אותו מסלול, הם עוזבים את מזרח אירופה ומגיעים לקהיר,
בתחילת המאה ה-20, נכון? זה פחות או יותר המספר.
תחילת המאה ה-20, קהיר היא המרכז המשגשג ביותר במזרח התיכון, יש עדיין חסות בריטית, כלכלה משגשגת, ערים משגשגות, וקהילה יהודית פורחת וזוהרת, מאוד חזקה, מאוד עשירה, מאוד אטרקטיבית, ולשם מתגלגלת משפחת אריה גולדנברג.
ואנחנו מדברים על הבורגנות, על הבורג'ואזיה המצרית הידועה שלומדת בבתי ספר צרפתים. באיזה שלב בחייו הוא מתאהב בקומוניזם?
כבר כתלמיד תיכון הוא נחשף באמצעות אחותו הבוגרת יותר, לימים תהפוך לפרופסור בסורבון בפריז, היסטוריונית חשובה, הוא נחשף לרעיונות של הקומוניזם כתלמיד תיכון, ומתחיל להשתתף בפעילות בהתחלה מינורית, פה בשם מחאות, הפגנות, מהר מאוד הוא ממש נשבע כסמה של התנועה,
זה גם מתאים, זה גם מתאים לזמן, נכון? זה זמן שבו המצרים נמצאים במצב חברתי קשה מאוד.
המצב החברתי מזעזע, אנחנו מדברים על חברה שבה מיליוני פלאחים עדיין היו מעין צמיתים בזמן המודרני, אנשים שמתקיימים בקושי רב, גם בחברה העירומית, בעיות קשות מאוד, פערים גדולים מאוד, חברתיים כלכליים, והתנועה הקומוניסטית משגשגת, ולוקחים בה חלק מאוד משמעותי יהודים רבים. חלק מההנהגה הוא כולו יהודי, זה אגב דומה מאוד למצב...
זה דומה לעולם, כן?
נכון, אבל במזרח התיכון, כמעט כל המפלגות הקומוניסטיות הוקמו או נועלו על ידי יהודים בתקופה הזו, של שנות ה-40, שנות ה-50, וזה כמובן יוביל גם למשבר, שהוא בעצם משבר כפול. מצד אחד הוא קומוניסט, אבל בו בזמן הוא גם יהודי, גם אם הוא לא חי אורח חיים יהודי.
כמובן, כמובן. אבל עוד רגע נגיע, ניגע ביהדות שלו. ואז קורית במצרים, באמצע המאה ה-20, ההפיכה הצבאית. ואותם אנשים שעמדו בחוד החנית של הקומוניזם, שטיפלו בכל האביונים הקשים ובמעמדות במצרים, פתאום הופכים לאויבי העם?
בשלב הראשון הם תומכים בהפלת המלוכה, המלך פרוק, פרק מוכר כאן, אבל מהר מאוד מתגלים מחלוקות מאוד כבדות, גם רעיוניות, גם פוליטיות, מדיניות, עם משטר הקצינים שבראשו עומד גמאל עבד אל-נאצר, והמשטר נוקט ביד ברזל נגד כל האופוזיציה, מליברלים ואחים מוסלמים וקומוניסטים כולם. נאסרים, הפעילות נאסרת בחוק, ואלבר אריה, כמו אלפי קומוניסטים, מוצא את עצמו בעצם נידון לתקופת מאסר ארוכה במקרה שלו, ל8 שנות מאסר.
שמונה שנות מאסר על פעילות קומוניסטית. עכשיו אנחנו מדברים על מצב שבו כבר מדינת ישראל קמה. האם זה מחריף את היחס אליו כיהודי?
לא, לא, לא. הוא התנער ממדינת ישראל ומהציונות, בשלב מאוד מוקדם, ולכן לא תלו בו את האשם הזה בגרשיים, של היותו יהודי ציוני, זה לא הותח בו, הוא הואנש כקומוניסט, והואנש בחומרה, כאשר הציעו לו למעשה להשתחרר מהכלא, ולעזוב את מצרים, כמו שאלפי יהודים אחרים נעקרו ועזבו.
והוא סירב.
הוא מסרב, הוא אומר, מצרים זו ארצי, אני לא רואה שום סיבה שאני צריך במקום להיאבק כדי שארצי תהיה צודקת יותר, שוויונית יותר, אני לא רואה סיבה שאני צריך לעזוב, הוא יתעקש להישאר. התוצאה הייתה שהעריכו את מאסרו בעוד 3 שנים.
מדהים, על פני 8 שכבר הוא קיבל. אני רוצה רגע לחזור רגע בזמן. האנטי-ציונות שלו, אני אומר כך, זה לא שהוא סתם לא רצה לעלות לישראל, זו הייתה מהות, זו הייתה אג'נדה, הוא התנגד לתנועה הציונית.
לגמרי. אלבר אריה הוא כמו ביטוי שאנחנו מדברים דרכו היום על קבוצה לא של עשרות אלפים, אבל בוודאי של כמה אלפי יהודים שחיו בארצות ערב, ולא ראו את עצמם כציונים, להפך, חשבו שהתנועה הציונית שהתנועה הציונית למעשה משבשת את החיים, האפשרות לחיים משותפים באותן ארצות ערב, והוא התנגד לעניין.
אני חושב שזו נקודה מעניינת, כיוון שהיא איננה מדוברת בכלל בשיח הישראלי, לא רק על השמאלנות המזרחית, שזה דבר גדול ואנחנו יודעים ממדינות ערב, אלא היהודים רבים שהגיעו ממדינות רבות, לא רק ממצרים, גם מתוניסיה, בוודאי מעיראק, אנשים שלא היו ציונים בהגדרה, הם אמרו, למרות שיש לנו את האישור, למרות שאנחנו יכולים, אנחנו לא עולים לארץ ישראל.
נכון. לא רק שלא עולים, במקרה, חלק גדול מהם, כמו אריה, שבו אנחנו מדברים, הייתה לו אפשרות, אוקיי, אתה לא רוצה להגר לישראל, תהגר לצרפת, הייתה לו שם משפחה. תהגר לארצות הברית, לאן שאתה רוצה, תעזוב את מצרים. והעמדה העקרונית היא, זה שאנשים האלה ראו את עצמם בתור פטריוטים מקומיים, שהם זהותם ומחויבותם, היא למולדת הערבית, שלהם, וכאמור, זה לא, אתה יודע, כל בודד אחד, מצב מישהו כזה, זה סדר כן. בודד הרבה יותר.
הם לא מספיק נכון, מדוברים.
הם לא מדוברים, מכיוון שהנרטיבים ההגמונים, גם בארצות ערב, אבל גם בישראל, במקומות אחרים, למעשה מחקו את הקולות האלה, אבל הם קיימים.
ועוד במיוחד צריך להוסיף לזה את הקומה נוספת שהם היו דווקא מזרחים, שזה באמת מנוגד לחלוטין לנרטיב שאנחנו שומעים היום ב-2021. אנחנו חייבים להתקדם. הזכרתי את חורצ'וב, זה מצחיק נורא, כן, רק בזכותו הוא משתחרר מהכלא.
כן, נכון. ערב ביקורו ב-1964, אגב, החניכה של הסכר הגבוה באסואן, הפרויקט הלאומי הגדול, הוא עומד מנהיג ברית המועצות לבקר, והוא מודיע לעבד נאסר, אני לא יכול לקיים את הביקור כשבבתי הכלא נמקים קומוניסטים, זה הדבר בלתי אפשרי, אני לא יכול לעשות את הדבר הזה, ואז מורים על שחרור של אחרוני הקומוניסטים מהכלא, בהם אלבר אריה. הוא משתחרר ב-1964 אחרי 11 שנים של מאסר מאוד קשה, כולל עינויים, באמת סיפור מאוד 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 קשה.
וניתן עוד נקודה אחת, הוא בוחר להתאסלם. נכון. האם גם זו הייתה החלטה מודעת, או שזה היה כבר אחרי 11 שנים בכלא, תעזבו אותי באמא שלכם, אני אעשה מה שאתם רוצים?
לא, לא, לא. זה הייתה עמדה, זה כלפי חוץ. ההתאסלמות שלו לגמרי כלפי חוץ. האיש לא היה אדם דתי, לא בהקשר היהודי ולא בהקשר דתי אחר. הוא רצה להינשא אחרי שהוא השתחרר מהכלא. הבת זוג שלו, מוסלמית, על פי החוק הוא לא יכול היה כיהודי להינשא למוסלמית, ואז הוא עשה את הניירת, כפי שהוא פעם אמר לי, כן, הוא היה צריך לעשות ניירת. הוא קיבל שם ערבי, הוא קיבל זהות כאילו מוסלמית, אבל אף אחד לא קרא לו עדל אברהים. כולם המשיכו לקרוא לו...
אולי אתה היחיד בעולם שמכיר את שמו הערבי?
אני מניח שאני מהבודדים, אני מניח שרוב חבריו המצרים לא יודעים את שמו ולא ראו את התעודת זהות שלו, אבל הדבר המרתק הוא, זה שגם עשרות שנים אחרי שהוא כביכול התייסלם על הנייר, בחברה המצרית המשיכו לעיתונאים לראיין אותו, חברה במפלגה הקומוניסטית לדבר איתו, וכולם הגדירו אותו בתור יהודי. זאת אומרת,
כולם.
כן, כולם, ללא יותר.
כולם, גם עכשיו אנחנו רואים בהספדים שמתפרסמים, זה תמיד היהודי האחרון. מילה לסיום.
מילה לסיום. אלבר אריה בשנים האחרונות השתתף ולמעשה היה האב הרוחני של פרויקט אדיר שאין לנו זמן לדבר עליו כאן, לשימור המורשת היהודית במצרים. זה אומר שיקום בתי כנסת, שיקום בתי הקברות העתיקים.
שצריך גם לומר על זה שערבים מצרים רבים שותפים לו, לא רק יהודים.
אבל הם שותפים מכיוון שהיה שם דמות כמו אלבר אריה וכמו מגדה ארון, שהיא ראשת הקהילה, שהם אמרו, אנחנו עושים את זה כאקט מצרי, ולכן זה פתח את הדלת בפני מאות מתנדבים מצרים לא יהודים, להשתתף בעצם בשימור מורשת יהודית כפעולה של פטריוטיות מצרית.
מרתק, מרתק. אנחנו גם רואים את זה עכשיו במדינות מזרח אירופה שעושים את אותו תהליך ממש כחלק מהפטריוטיות של המקום עצמו. הפרופסור יורם איתה, לעונג, לעונג, לעונג רב, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
אני מודה לכם, תודה על ההזמנה היום.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
אנחנו מיד עוברים ועוברות אל הנושא הבא שלנו. בלב שכונה ביפו דלד יש תיאטרון, בית לעשרות נערות ונערים בסיכון, אנסמבל כל הנוער קוראים לו. המקום איננו רק מקום של יצירה, תרבות, תיאטרון, אלא גם מקום של תקווה, בית חם שפותח צוהר של חיים טובים יותר, עתיד טוב יותר עבור הצעירות והצעירים המשתתפים בו, שאילו לא היה להם את הבית הזה הם היו ברחובות. שנת המגפה שינתה גם עבורם את המציאות, תרומות מגיעות פחות, הבית נמצא בסכנת סגירה. הם יוצאים עכשיו במסע גיוס כספים, אנחנו נמצאים הבוקר עם גל אורביץ, המייסדת של התיאטרון, שלום גל.
שלום, בוקר טוב.
ולצידך, לליב ג'אנו, בוגרת הפרויקט ועדיין משתתפת בהצגה שאתם תעלו בחודש הבא, שלום גם לך לליב.
שלום, בוקר אור.
תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. אנא ספרי לנו על הבית הזה, גל, שאנחנו פחות מכירות ומכירים.
אוקיי, אז בעצם התיאטרון הזה הוקם לפני 7 שנים, ובעקבות מסע שאני עברתי בפריז, גרתי בפריז 7 שנים, ולקחתי חלק, הייתי שחקנית בלהקת תיאטרון מאוד גדולה, שנקראת תיאטרון השמש, שמנהלת אותה אישה בשם אריאל מנושקין.
מנושקין.
כן, נכון, שהיא הרוח החיה גם מאחורי הפרויקט הזה, ואפילו תרמה לו. ובבית הזה בעצם, אמנם עבדנו, היינו שחקנים מקצועיים, אבל עשינו הכל, בנינו הצגה מאלף עטף, כלומר, בנינו את התפורה, את התלבושות, כתבנו את המחזה,
כך, זו השיטה שלה, ככה היא עובדת. רק נזכיר למאזינות והאזינים, גם רונית אלקבץ הייתה אצל מנושקין בתקופה ארוכה. בבקשה.
נכון, נכון מאוד. ובאמת היה לי דיאלוג ארוך עם רונית לפני שהתקבלתי ללהקה, ומאוד אהבתי את החזון הזה, וגם את העבודה שעשינו מעבר לעבודה על הצגות, עבדנו המון עם מאגרים, ועם אנשים ללא אזרחות שם בצרפת, והתחברתי לזה עד עמקי נשמתי, וכשחזרתי לארץ באמצע צוק איתן, רציתי להקים את אותו הדבר בלב שכונה לא קלה, אבל הפעם לתת הזדמנות לנוער שלאו דווקא יכול או רוצה להגיע לזה תמיד מיוזמתו, או שנמנע ממנו. ועיריית תל אביב הציעה מקום, תיאטרון יפהפה, בלב יפו ד', שכונה לא קלה בכלל. התיאטרון שלנו ממוקם בין 2 קרטלי סמים ושתי בתי כנסת. והתחלנו לעבוד בהתחלה עם 25 בני נוער. רובם ככולם מגיעים.
כאשר אתם אוספים אותם מאיכן, איך אתם קוראים להם אנה בואו?
אנחנו בתחילת כל שנה עורכים גיוס בעצם בבתי ספר מקצועיים, בתי ספר של הזדמנות שנייה, פנימיות, גם אלה משיתפו איתנו פעולה ומשתפים, עובדים סוציאליים לפעמים מפנים אלינו, קבסים, והיום אנחנו עומדים על 67 בני נוער שמגיעים אלינו מדי יום, המקום פתוח 5 פעמים בשבוע.
ומה את אומרת להם? בואו אני אתן לכם קול, בואו תדברו את עצמכם?
בדיוק, בואו קודם כל תכתבו, תדברו, אם אתם רוצים להיות שחקנים תשחקו לביישנים יותר, אם אתם רוצים לעצב תלבושות, יש לכם פה באמת הזדמנות לקבל ללא עלות, הכשרה מאוד 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 מקצועית בעיצוב תלבושות, ממעצבת תלבושות בתיאטרון, כנ"ל למשחק עם שחקנים מאוד מוכרים, ואכן מגיעים אליהם גם לסדנאות, שחקנים כמו מאור זגורי ואחרים
שבאים ועוזרים לכם, שבאים ונותנים יד.
בדיוק.
כאשר אנחנו מדברים, ועוד רגע אעבור אל הליב ברשותך, אבל כאשר אנחנו מדברים על המצב הקשה המתחולל עכשיו ביפו, זה גם נכנס אל תוך דלתות התיאטרון, כי הרי יש לך שם ילדים שהם יהודים, ילדים שהם ערבים, ילדים שהם גם וגם, האם זה נכנס אל תוך הבמה?
תראה, במצבים קיצוניים כמו בימים האחרונים לדוגמה, בוודאי זה נכנס וזה מדובר, אבל לרוב אני חייבת להודות שכל הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא פחות רלוונטי, בגלל ש גם הרבה נערים מגיעים מרקעים מורכבים, אבל בפן האישי, אז הם מוצאים איזשהו מזור בפעילות עצמה, ודווקא במהלך צוק איתן, היה שם איזשהו חיבור מאוד 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 עמוק, ואיכשהו התסכול...
דווקא בעת לעבוד... המלחמה? דווקא בעת המלחמה?
כן, לא הפסקנו, גם בזמן שהיו הזקות. ודווקא זה הוביל לחיבור, כי הפחד של שני הצדדים, לא משנה כל צד מאיזו סיבה, הוביל ליצירה מאוד עמוקה, מאוד משותפת, ולאו דווקא שמתעסקת בסכסוך. ואני חושבת שדווקא האסקפיזם הזה הוא מהותי. במצב הזה.
כן, זה פשוט לסגור את הדלתות ולחיות בלי כל הרעשים שיש מסביב. לליב, אני אעבור אלייך ברשותך. את כבר גדולה, כן? את כבר בת 19. בני הדור שלך כבר עזבו את התיאטרון, אבל את עדיין תשתתפי בהצגה שהם יעלו שם בחודש הבא. אני אדבר איתך בעוד רגע על ההצגה שתעלה, אבל ספרי לי עוד קודם, איך הגעת אל התיאטרון הזה ואיך הרגשת כשהגעת אליו?
אני הייתי בת 13.5, בזמן שכל החברים שלי המאוד קרובים היו בשנה הראשונה שלהם באנסמבל, רק שהוא נפתח. אני הצטרפתי בשנה השנייה שלהם. הייתי מאוד בעייתית, לא להתחייב לשום דבר, לא עקבית כל כך. פשוט מצאתי את המקום שלי שם, והתבגרתי שם.
בשבילך זו הייתה הצלה של ממש? מה אם לא היה את התיאטרון? איפה היית?
אני יודעת שכנראה הייתי מגיעה למקום הרבה יותר גרוע, כי הייתי, היו זמנים שהייתי מגיעה כאילו 4 פעמים בשבוע גם, ולא את הפעמיים שאני צריכה. הייתי מגיעה הרבה יותר סתם בשביל לשבת, וסתם אפילו הייתי נכנס לקבוצות שלא קשורות אליי בשום צורה, וזה מה שהסיק לי את הראש כל היום. כי אם לא, אז הייתי נופלת למקומות הרבה פחות טובים, נגיד בזמנים שלא היה אנסמבל, אני הייתי נכנסת לתקופות שהן הרבה פחות טובות.
כמה מהחברים שלך שלא הגיעו אל האנסמבל, אנשים שגדלת איתם, אנשים ששכנים לך, הגיעו היום ביפו למקומות פחות טובים בגלל שלא היה להם את חבל ההצלה הזה?
אצלי אישית הסביבה שמקיפה אותי היא לא מיפו, אבל לחלוטין אני יכולה לראות מול העיניים שלי אנשים שלמדו איתי בבתי ספר שהם במקומות הרבה יותר גרועים. בנות שהייתי בהוסטלים שהם במקומות הרבה יותר גרועים, אם זה סמים, אם זה בחורות שסיימו את החיים שלהם, או מוות מכל מיני סיבות שקשורות בסמים, לא חסר.
איך אפשר לחיות כשהדבר הזה בלב מדינת ישראל מתרחש 24/7 מסביבך כל הזמן?
כשיש לי עסק הדת, שאני מגיעה לאנסמבל, שאני מגיעה לתיאטרון, ואני יכולה לדבר שם, ויש מי ששואל לשלומי, וכל שעה פנוי וזמין לי, הרבה אחרי השעות של שהתיאטרון כבר נסגר, עדיין יש מישהו שזמין לי כל הזמן.
וזה אומר שגם אנחנו נראה אותך על בימת אבימה בעוד 10 שנים?
הלוואי.
זאת אומרת, לשם את הולכת, נכון?
נכון.
לשם את הולכת. נאחל לך הצלחה. ההצגה שתעלו בחודש הבא לליב עוסקת בקולות שיש לצעירים בראש, הכל בראש נאמר. איזה מין קולות אנשים מביאים כאשר הם מגיעים אל הבמה?
אני חושבת שבכללי כאילו כששחקן מגיע יש לו הרבה תעוזה ובחו, אבל כשמגיעים לאנסמבל מגיעים נוער. מגיעים נוער ויש הרבה חוסר ביטחון והרבה פחד של איבוד שליטה, ואולי זה לא המקום הנכון בשבילי, ואולי אני לא עושה מה שאני אמור לעשות, ומה יהיה ומה זה ומה ככה, ובאיזשהו שלב זה פשוט הופך להיות איזשהו שלם, שכל מי שנשאר באנסמבל באיזשהו שלב הוא באמת רוצה לשחק.
ושהכל בסדר, הכל מותר, מותר להגיד את הכל.
כן, אני יכולה להגיד לך שיש את הקבוצה הקטנה יותר של הצעירים מאיתנו, שהם נשארים, יש להם שיעור עד שעה 6 בערב, הם נשארים שם עד 10 בלילה, הם יושבים בחוץ. אחד עם השני, ושומעים שירים, ויושבים, ושוחקים, כאילו זה הפנאי שלהם.
אז גל, את בעצם מה? את מייסדת? את במאית או שאת אימא?
אני הכל ביחד, מה זאת אומרת?
אבל את לא מסיימת כל ערב בבכי?
אני, בגלל שאני בחופשת לידה עכשיו, אז
את בוכה גם בבוקר.
אני בוכה בלילות, כי אני מתעוררת כל 5 פעמים בלילה. אבל הסיפורים האלה מאוד, הם נכנסים ללב, הם קשים. לליב אני מלווה אותה כבר 6 שנים, עוד מעט 7. אני אוהבת אותה בכל ליבי, יודעת את זה, וממש... אבל אני אגיד לך את האמת, כשרואים איזה כוחות נדרשים מהנערות והנערים האלה בשביל לבחור, להגיע לתיאטרון,
לבחור יום אחר יום.
הבחירה היא נורא חשובה, ולהגיע מתוך המציאות הזאת, ולבחור בכלל לקום בבוקר, אז אני אומרת, יש סיבה לאופטימיות. זה אומר שבאמת יש תקווה ויש תקנה, כי בן אדם צריך אהבה ושיכירו בו ושיתנו לקול שלו להישמע. ודווקא שיעירו את זה, מה שעושה אמנות, שתעיר את המקומות אולי הפחות מחמיאים, לפעמים בהומור, לפעמים באבסורד, ואני חושבת שזה מה שהמקום הזה נותן, ואני נורא אוהבת לתת את הדוגמה, שבעיניי היא ממחישה את זה הכי הרבה. היה אצלנו נער שאבא שלו מאוד מאוד התעלל בו ובאמא שלו, והעברתי לו בזמנו שיעור על סאבטקסט, על מה זה אומר, כשאנשים אומרים דברים אבל מתכוונים לדברים אחרים. עבדנו הרבה על צ'כוב, ואחרי חודשיים של עבודה, הוא ניגש אליי ואמר לי, את יודעת מה, היום שאבא שלי אמר לי שאני אפס מאופס ונתן לי סתירה, אני הבנתי שבעצם הוא אומר שהוא לא רוצה שאני אקמו.
וואו.
וזאת ההצלחה.
וואו.
זה פחות אם לליב עכשיו משחקת בסרט, ויש לנו ילד שמשחק עכשיו בסרט החדש של אבי נשר. כל אלה זה מדהים, זה נהדר, אבל זאת לא העבודה היומיומית. העבודה היומיומית היא סיזיפית והיא קשה, ורגעי ההצלחה הם אלה, שהתובנות נופלות ויש להם... פתאום כוח ואור ותשוקה לחיות
אני רוצה רגע להדגיש משהו שריגש אותי עד מאוד. התיאטרון שלכם הוא על שם אתי אילסום. אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, אותה אישה יהודיה הולנדית שנרצחה באושוויץ ב-1943, והיומן שלה הוא אחד מהיומנים החשובים והמשובחים שאפשר לקרוא ונוגע לעניין הזה של שואת העם היהודי. למה בחרתם באתי אילסום?
כי אני גרתי בקרקוב תקופה מסוימת, עשיתי שם תיאטרון, ובתקופה הזאת התחלתי לקרוא לא מעט על השואה, ונתקלתי ביומן שלה. והיומן שלה ממש ערער את עולמי, עד כדי כך. לראות איך אישה צעירה יוצאת מהתופת, באמצעות כתיבה, ובאמצעות תקווה ואמונה בבני אדם, תוך הישענות מוחלטת על מטפל, וכל ההגדרה שלה למה היא אהבה ומהו אלוהים מאוד 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 דיברה אליי, ובעצם הניצוץ הזה של הספר הביא גם לפתיחת העמותה. אז זה איזשהו שילוב כזה בין תיאטרון השמש אתי הילסום ויפו דלת עכשיו, כי
זה חיבורים שלא הייתי מאמין בעולם שאפשר לעשות אותם, את המשולש הזה. אני צריך לסיים לצערי הרב. לליב, בואי נאמר יחד, ההד סטארט לאנסמבל כל הנוער הגיע עכשיו ל-60%, צריך עוד דחיפה קלה כדי להגיע אל סכום היעד, אז בואי תגידי להם שאתם צריכים עזרה.
אני לא צריכה כאילו, זה נראה לי הובהר פה. אנחנו לא רוצים שהמקום ייסגר, זה משפיע לנו גם עכשיו על כל חזרה ועל כל דבר, שאין לנו זמן, שאנחנו יוצאים הרבה לפני מהתיאטרון, אנחנו כזה עושים חזרות אחד על השני, עולים אחד על השני עם הקבוצות, והכל מתערבב לנו, וכזה כל פעם פתאום מתבטל פה משהו, פתאום מחליפים לנו את המקום, את המיקום, כאילו אנחנו צריכים שהסטארט הזה יושלם, כדי להמשיך לקיים את המקום. אני רוצה שעוד ימשיכו להגיעו אנשים.
כדי להמשיך לחיות, כדי שיגיעו אנשים, לליב ג'אנו וגל אורוויץ, לעונג רב, אני מאוד מודה לשתיכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה, גואל. תודה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.